אנחנו בקוף למתת לקלוט את הדברים, אבל כדי שנהיה שלמים עם הקליטה הזאת, נראה משהו קוף למתחת עמוד ב', סוף העמוד, בחולין, אבל לא במודשים. מי רצון פניך, אדוני, אליה שרד ואתה קלה, אליהו לקשב ברכה, שלחו בך והשלמה, אל תמתה או לא עתרת, אומר למותר, עשו לא עשו מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ושמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת תבונה. גל עיניי ואביד הנפלות בתרתך לרפואת. עובד סבן ג'ורג' עלת בן בת ישראל, יסלב בן אפריקה, מיתה, ארבן ים, ירחם סבן נועם, שמעון בן לאה, שריה בן זהב, ארפל בן פרובה, הרב יוסף שלום בן חיה מושה, הרב שמעון בן אתל, הרב דוד יצחק בן מרים, אברהם יצחק בן... אברהם יצחק בן ברוריה, הרב ניתנה בן אלוהר, האישה מאיר המלאה בת רייזל דינה, ולרפואת, לרפואת אסתר בת חבקוניה, ואיזו בת אליזה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, לעילוי נשמת, משה בן מלכה לרפואתו, ולעילוי נשמת דוד בן ברוך שלמה, חנן בן שלמית, ברוך בן יוסף, יחיאל בן סעדיה, ולעילוי נשמת דבר בתם לעזר משה, ציבי אמן לעזר משה. וכן, היום אנחנו גם כן ביום הזיכרון היה של הרב שח אליעזר מן בן
הבן שלו
אפרים, לא, לא, כן, לא, השם שם לא מציג, כן, אנחנו ובכן בואו נתחיל. יש שתי חתונות של החבר'ה מהמכון, אז אני כן נצמדתי לרב ביגון שהוא עורך צ'ח חופות, אז אפשר יהיה לרקוד, אז יכולים לקרוא לי בסביבות 6:30, אז אתם תמשיכו את ההלכה אם זה יהיה טוב. אחד במעלה החמישה, מעלה כאן ליד, איך זה נקרא, לבשרת ירושלים, מעלה חמישה, ואחד כאן בגבעת שאול, אחד אחרי השני. טוב, בעזרת השם. בחולין, אבל לא במוקדשים. אז אנחנו לקראת סוף קלח עמוד ב', הנושא הוא שילוח הקן, התחלנו אותו בשבת, וזה רק בחולין נוהג, אבל לא במוקדשים. שואלת הגמרא, למה זה לא נוהג במוקדשים? לכאורה, איך דאמר קרא, שלח תשלח את האם. במי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה. אם זה ציפור המוקדשים, הרי אתה צריך להביא אותו להקדש. שיהיה אתה מצווה לשלחו, אלא להביאו לידי גזבר, לכן לא שייך המצווה הזאת. אמר אבינה, ילקח עוף טהור, כן? שהרג את הנפש, הוא היה בבית והרג את הנפש, ואחר כך ברח ונמצא בכן בדרך, נגיד שיש לו איזה טבעת, כמו שהצפרים עושים, מזהים שזה אותו ציפור. דרך אגב, זה מינוח, מה שכתוב בתורה, עוף. זה יכול להיות טהור או טמא, מה שכתוב ציפור, תמיד תורה, זה נראה בגמרא. אז אם כן, אנחנו גם יודעים, המשנה אמרה, ששילוח הקן נוהג רק בעופות טהורים, ולא בעופות טמאים. אז אם כן, כל מה שאנחנו נדבר זה רק על עופות טהורים. רק צריך לזכור, לגבי קורבן, יש רק שתי סוגי עופות שהם טהורים לקורבן. מה זה? טהורים או בני יונה. שני אלו. כל העופות האחרים, למרות שהם טהורים למאכל, הם לא קשרים לקורבן.
אבל אני קורא לזה ציפור, אני אהפה
זה. עוף, זה עוף. זה כן. כן. אז כנראה שציפור זה כל שיש לו בעלי כנפיים. היא יכולה לעוף חלקית. כן, מה? היא זכתה, היא קיבלה כנפי. זה קיבלה כנפי דייה, כמו שאחד מי שעבר קורס טיסה, הוא עבר, הוא מקבל את הכנפיים, בסדר. טוב, באמת צריך בירור אם יש כאן הבדל, לפי הגמרא משמע שהוא נכלל בכלל. אמר אבינה, ילקח עוף טהור שהרג את הנפש. אתם יודעים שבעלי חיים שהורגים, אז חוץ מאשר הבעלים צריכים לבוא עם העוף לבית דין, ואז מעמידים סנהדרין קטנה, 23 דיינים, ודנים אותו בכל חומרת הדין עם כל הכללים, ואחר כך אם נמצא שהוא הרג את הנפש, חייב סקילה הבעל חי. וזה ממש, לפעמים זה מוזר, מעמידים אותו בכלוב, נחש שהרג או שור שהרג, הרי הוא חייב. נחש כמובן הכוונה, נחש שאדם אילף אותו ויש לו בעלים. כי אם הוא נחש בר והוא ארסי, הורגים אותו גם בלי דין, כי גם אם הוא לא הרג, מפני שהוא מסוכן, אם אתה רואה נחש, רצות את מוחו. אבל מדברים על נחש, אדם מגדל כל מיני בעלי חיים. אז יש חילוק בין בעלי חיים, המשנה מדרגת ברמת הסיכון שלהם. על כל פנים, לענייננו, אנחנו צריכים לדעת ש... חיה שהורגת בן אדם חייבת סקילה. עכשיו מה קרה? עוף טהור שהרג את הנפש וברח, הגמרא תשאל איך הוא ברח, הרי הוא צריך להרוג את הנפש. בואו נראה, אומרת הגמרא, פטור משילוח. מה הייתה? אמרת המקרא, שלח תשלח את האם. מי אתה מצווה לשלחו? במי אתה מצווה זה שאתה צריך לשלחו? במי שאתה מצווה לשלחו חל המצווה שלח תשלח את האם. אבל יצא זה, אותו ציפור שרק את הנפש, ברגע שיהיה בידך, אתה מביא אותו לבית דין להורגו. יהיה את המצווה שלך, אלא להביאו לבית דין. אז יש כאן דימוי, כמו שלגבי קודשי, מקדשת את הציפור. אז אם תתפוס אותו בקן, אתה חייב להביא אותו לגזבר. אז זה לא נחל עליו דין שלח תשלח, שיש מצוות... להביא אותו, אסור לך לשלח, או מצווה להביא אותו לגזבר, אותו דבר גם לאותו עוף שחייב מיטה. שואלת הגמרא, אנחנו אומרים קופלמתת, איך ידעמי, איך מדובר, איך דגמר דיני, אם באמת אנחנו עוברים עכשיו לדף קופלמתת, אם מדובר שנקמר דינו, מה פירוש? הסנהדרין קטנה, אותם 23 דיינים, נמנו וגמרו שהוא עשה את המעשה הבעל חי הזה, וחייב מיטה, הברקטלה הוא, איך הוא נמלט? למרות שהראשונים שואלים, מה הבא, איך הוא נמלט? הייתכן שברח. זאת אומרת, אז הגמרא אומרת, כן? אז צריך להגיד, הכוונה, מה יעלה על הדעת שאתה יכול לשלח אותו ודאי? אלא דלא גמר דיני, אלא באמת הציפור הזה לא הרג בן אדם וברח וכינן ואתה מצאת אותו בכן, אבל לא נגמר דין, עוד לא הביאו אותו לידי גמר דין, או שבכלל לא נפתח הדיון, או שהוא ברח באמצע, הוא בא אל התוני לבית דיני כדי לקיים בבאר טהרה מקרבך. מכאן יש ויכוח בין הראשונים, האם ביאר טהרה מקרבך שרק בבני אדם או גם בעלי חיים, ואחד המקורות שמביאים לשיטה שסוברת שגם בבעלי חיים, כאן ביאר טהרה מקרבך. אז יש לנו כאן את היסוד הזה שאתה צריך לשלוח אותו, לכן לא חל עליו דין של שילוח הכן. כן, אומרת הגמרא, אני מוקדשים, איך אדמי? איך נוצר כאן העופות האלו שאתה גם חייב לשלוח הכן וגם הקדשת אותם? נקדים ונאמר, איך אדם מקדיש דבר? דברים שהם שלו, הוא מקדיש אותם. הוא לא יכול להקדיש את כל ציפורי היער, זה לא שלו. אז אם כן, הרי בשביל להתחייב לשלוח הכן, זה צריכים להיות לא שלו. יש כאן... כאילו שני אלמנטים סותרים, לגבי הקדשה צריך שיהיה שלו, לגבי שילוח הכן צריך שלא יהיה שלו, אז איך מסדרים עם זה? אני מוגדשים יחידם, אילי מדעה ולי כן בתוך ביתו והקדשי, אם היה לו כן בבית והוא מקדיש אותם, הרי הוא לא חייב בשילוח הקן. מי מחייב? אפילו אם הם חולין, הרי פטור במקרה כזה. אם אחד יש לו קן במרפסת ביתו או בחצרו, הוא לא חייב בשילוח הקן. מדוע? מפני שחצרו של אדם קונה לו, גם אם קיננו עופות בר. אבל, אז לא שייך, לא שייך שילוח הקן. היא לימה דעה ולכן בתוך ביתו והקדשי, והוא הקדיש אותם, מי מחייב? אפילו סתם חולין הוא לא חייב בשלוח הקן. למה? כי קרה כאן ציפור פרט למזומן, וזה הרי מזומן בתוך ביתו. אלא אומרת הגמרא, דחזה הקן באלמה, במקום שהוא לא קנוי לו, והקדשי, והוא הקדיש אותו, נגיד הוא רואה מרחוק, כן, והוא מקדיש אותו, אחר כך הוא מתקרב, אז התורה אומרת, מקרה כזה, אין דין ששילוח הקן. שואלת הגמרא, הוא מי קדוש? האם קדוש בדוגמה כזאת? והאיש כי יקדיש את ביתו קודש, אמר רחמנה. מה ביתו ברשותו? אף כל דבר שאדם מקדיש לא יכול להקדיש, אלא אם כן ברשותו. והרי הקן הזה לא ברשותו. אדם לא קונה בראייה. אם הוא רואה מרחוק, כן, הוא אומר, אני מקדיש את זה. רגע, זה שלך? כדי שתוכל להקדיש, אתה צריך שיהיה שלך, צריך לעשות קניין. אם תעשה קניין, אתה כבר התחייבת בשילוח הקן, איך אתה מקדיש? אז לכן, הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? אתה מציע הצעה כזאת, שהוא מרחוק רואה, לפני שהוא עוד זוכה בו, הוא מקדיש אותו, שואלת הגמרא, הקדש כזה לא עוזר. אלא אומרת הגמרא, דאג בינו לאפרוחים והקדשינו. מה הוא עשה? הוא בא לכן והגביע את האפרוחים, נגיד שהם לא נמצאת שם, הגביע את האפרוחים וזכה בהם והקדיש אותם. ואחר כך עד הרדרין הוא החזיר אותם לכן, שבאחר והאם רובצת עליהם פתור משילוח. למה? כי האפרוחים הם קודש. אומרת הגמרא, גם פתרון כזה הוא לא נכון מבחינה הלכתית. הרי אי אפילו בכל אין לא מחייב. במקרה שהוא הגביע את האפרוחים והניח אותם חזרה בקן והאם רובצת עליהם, אז שלח תשלח אפילו 100 פעמים כלפי האמא, אבל האפרוחים עצמם, אם לקחת וזכית בהם והכנסת אותם חזרה לקן והאם רובצת עליהם, אפילו בכל אין לא מחייב. דתנן, למדנו משנה, נטל את הבנים והחזירם לקן, אחר כך חזרה האם עליהם, פטור משלח. למה? כיוון שזכית בהם, אז זה כבר מזומן. היינו, התורה אומרת, כי קרה כאן ציפור פרט למזומן, דעתך רק אם אינו מזומן. ואלא, מה תגיד? אגבה להם ואגדשה. הוא הגביע את האמא והקדיש אותה. והיא חזרה לכן, המעיקרה התחייב לי בשילוח מקמי דאגדשה. אז זאת אומרת, הרי לגבי האם שלח תשלח אפילו 100 פעמים. אז ממילא, אם אתה באמת הגבעת את האם קודם, והקדשת אותה והיא חזרה לה, כן, הרי קודם אתה באמת הקדשת אותה, לא קודם הרמת אותה, ברגע שהרמת אתה חייב בשילוח. אז שוב, אתה לא יכול להקדיש אותה, מעיקר היא חייב לה בשילוח, מכמה דה הקדשה? ולא נפטר מהחיוב על ידי שהקדישה. מאיפה אנחנו יודעים שחלות הקדושה על חפץ לא מפקיעה מצווה שכבר התחייב בקודם? דתניה, הנה דוגמה מתחום אחר, אבל נעשה כאן השוואה מעניינת. מה הוא אומר? אצלנו הוא הגביע את האם לפני כן והקדיש אותה וחזרה לכן. אז אנחנו אומרים, רגע, ברגע שהגבעת אתה חייב לשלח אותה. שלח שלך את האם בנים תיקח לך. אז אם כן, איך יכולת להקדיש? בוא נראה שבאמת אי אפשר לעשות חיוב, אי אפשר לחלות הקדש על חפץ שאתה מחויב לשלח אותו או לעשות בו מצווה אחרת. איפה רואים? לגבי מצוות כיסוי אדם. עכשיו, ידוע שהתורה מחייבת כיסוי אדם עוף וחיה. באימה פטורה מכיסוי אדם. עכשיו, מה קורה? דתניא, רבי יוחנן בן יוסף אומר, הקדיש חיה. הקדיש חיה, הכוונה לבדק הבית, כי לקורבנות חיות טהורות הן לא מוקרבות, רק מותרות מאכילה. אז מה קרה? הוא צד צבי והקדיש אותו, למה? לבדק הבית. לגזמר, לא בשביל קורבנות, כי חיות אי אפשר להקיף. הקדיש חיה, ואחר כך שחטה, פטור מלחסות. למה? כי דם חיית הקדש לא חיה בכיסוי. מי שזוכר, למדנו למעלה בפג' עמוד ב', שזה שחיטה שלא ראויה, כי הרי אסורה בענה. אתה לא יכול לשחוט, הקדשת חיה, תן את זה לגזבר. אתה לא יכול לשחוט ואחר כך נגיד לתת לו, אתה צריך לבדות את זה, יש סדר, אפילו אם זה בדק הבית. אומרת הגמרא, אבל אם שחטה לפני שהקדיש את החיה, שחט אותה, ואחר כך הקדישה, חייב לחסות. למה? כי אתה צד את החיה, שחטת אותה בתור חולין, נשפך הדם, עכשיו אתה מקדיש את הבשר, מה זה נוגע לדם? הרי בזמן שחטת, התחייבת בכיסוי הדם, שהרי כבר נתחייב בכיסוי הדם, קודם שיבוא לידי הקדש, כיוון שאותו דבר אצלנו, שכיוון שכבר התחייב עליהם בשילוח, ברגע שהגביע אותה מהכן, אז הוא לא נפטר על ידי מה שהוא מקדיש אותה. אז אם כן, חוזרת הקושיה, באיזה מקרה המשנה שלנו מדברת, אומרת הגמרא, רב אמר במקדיש פירות שובחו. מה זה פירות שובחו? מה מהפירות של השובח? הביצים או הגוזלים? לצורך מזבח. נגיד, היו שם גוזלים, פטורים או בני יונה, והוא הקדיש אותם לא לבדק הבית, הקדיש אותם לקורבן עולה. כן? פטורים או בני יונה. עכשיו, נגיד עולת נדבה, ואחר כך כשגדלו אותם גוזלות, הם מרדו ויצאו וכיננו במקום אחר, אז תמיד המרידה מחזירה מחדש, אם הם מורדים כמו אווזים ותרנגולים שמרדו וכיננו, אז יש להם דין בתור הם, יש להם דין של חיוב של שילוח הכן. אז הוא אומר, רב אמר במקדיש פירות שובחו לקדושת מזבח, שזה קדושה עצמית, קדושת הגוף, בניגוד לקדושת בדק הבית שזה קדושת דמים, ומרדו, שעכשיו זה לא מזומן, הוא בחולין במקרה כזה, אז הוא חייב בשילוח, אבל בגלל שהם מוקדשים, אז הוא פטור. למה? כי במוקדשים אין לנו מצוות שילוח. אז כך רב מעמיד את המשנה שלנו, במקדיש את פירות גוזלו, הוא זכה בביצים, בגוזלות, והגוזלות האלו גדלו אצלו בבית, ברחו, וכיננו מחדש, דור שני של כינון. עכשיו הם הטילו ביצים, ויש בה כן או ביצים או אפרוחים. אז עכשיו הגוזלות האלו גדשו ביותם גוזלות, ויש להם דין שקוד שמזבח. עכשיו אתה רוצה לשלח, אתה פטור. אם לא היה דין שהקדש פטור משילוח הכן, היה צריך לשלח, אבל כיוון שהם פטורים, אז ממילא לא חל עליהם דין שילוח הכן. ושמואל אמר, במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, ואם מרדה וכיננה במקום אחר, אחרת אין דין שילוח הכן. אומרת הגמרא, בשלמה שמואל לא אמר כמו רב, הרי שמואל מעמיד את זה בדק הבית, רב מעמיד את זה במזבח, היינו קדושת הגוף. למה? בשלמה שמואל לא אמר כרב, דקמוקים לה, שהרי הוא מעמיד את זה אפילו קודשי בדק הבית, והוא בא לחדש אפילו קדושת דמים, לא רק קדושת הגוף פותרת ממצוות שילוח הכן, כי אם גם קדושת דמים פותר, למה? כי אתה מצווה להביאו לידי הגזבר. אל הרב, מה איתם הלא אמר כמו שמואל? אמר לך רב, דווקא כפטרי משילוח כגון פירות שובחו דקות שמזבחו, כיוון דקת שבקדושת הגוף, לא פקעה קדושתה יומיניו. אומר לך רב, דווקא קדושת הגוף, שהיא אשר פותרת מחיוף שילוח הכן. למה? נגיד אותם גוזלות שהוא הקדיש אותם קדושת מזבח, אז כיוון לא יכול להפקיע, אם הם ברחו ומרדו, לא נפקע מהם קדושת הגוף. אבל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, אלא קדושת מזבח חודה, קדושת דמים באלמה, וכיוון שמרדה, פקעה, קדושתה היו חייבת בשילוח. כן, הראשונים דנים לכאן הלכה קדושה בדק הבית, אז הם אומרים, זה כמו ייאוש אצל אדם, זה הפסד ממון, זאת אומרת, כל ממון שיש לאדם, הוא הופך להיות הפקר על ידי שהוא מתייאש ממנו. כלומר, יותר קל להפקיע קדושה של בדק הבית, שזה קדושת דמים, מאשר קדושת הגוף. מה? פרקה קדושה, כן, היא פרחה מפני שזה ממוני, הבעלים זה קדושת ממון. אז אפשר להגיד, גם הגזבר התייאש. עוד מעט נראה סברה הפוכה. ושמואל אמר, אפילו שזה קדושת בדק הבית, קדושת דמים, לא פקע הקדושה שלו. למה? דכל איתה איכה דאיתה. הרי עכשיו זה שייך להקדש, לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא אין הבדל איפה התרנגולת. אצלך בלול או שעשתה כננה בפרדס. ידו בכל, מלוכל העולם כבודו. ולכן גם כוח הגזבר מתפשט לכל מקום שהתרנגולת. לכן קדושת דמים לגבי הקדש זה כמו קדושת הגוף, לא פוקעת. למה? דכל איך דאיתי. כל מקום שנמצאת זאת התרנגולת בבי גזה דרחמן הייתה. תכתיב לשם הרצונה. מה זה בית גזה? זה גנזך, זה... נקרא לזה הכספת של הקדוש ברוך הוא, מה זה חשוב איפה, מתחת לשמיכה הבא. אי אפשר, אין נסתר מנגד עיניך. וכן אמר רבי יוחנן, הוא אומר בדיוק כמו שמואל, במקדיש תרנגלתו לבדק הבית ומרדה. אז מעניין, רבי יוחנן אמר אותו דבר כמו שמואל, שמה? שגם קדושת בדק הבית נשאר בקדושתה. בקדושתה. כן, חיה, מה? מפקיע את המצווה, כי הקדושה לא פוקעת בזה שהיא מרדה. אותו דבר רבי יוחנן כמו שמואל. אמר כאן, בשלב המקדמי, גיסו ריש לקיש, רבי שמעון בלקיש, אומר לו, גיסי היקר, הוא היה גם מורו ורבו, אומר לו, אמר לו, רבי שמעון בלקיש, כיוון שמרדה, פקע לקדושתה. זה כמו, מה איזה קדושה יש כאן? קדושת דמים, הרי הקדושה נפקיעה. אמר לי, מה שאמר שמואל, אומר רבי יוחנן, אותו דבר כאן בארץ ישראל, בבגזה דרחמנה איתה, תכתיב לשם הארץ ומלוא. אומרת הגמרא, אם כך יש לנו סתירה בין דברי רבי יוחנן מקור אחד למקור שני, וכן סתירה בדברי ריש לקיש. ורמי דרבי יוחנן, דרבי יוחנן ורמי דרבי שמעון בלקיש, דרבי שמעון בלקיש, תאיתמר. אם אמר אדם, אנחנו באופן כללי נקדים ונאמר, יש הבדל בין נדר לנדבה, משנה במסכת קינים, אם אומר הרי עליי, או אומר הרי זו. יש נדר ויש נדבה. נתחיל בנדבה. הרמז של זה נדב בה. אם אדם רואה כבש ואומר, הרי זה לקורבן. על הכבש הזה. עכשיו, אם נגנב, מת, ברח, הוא פטור. למה? כי הוא הקדיש את הקורבן הזה. עכשיו, אם קרה מה שקרה, הוא לא צריך להביא משהו אחר. אבל אם הוא אומר, הרי עליי קורבן, והוא קנה כבש והקדיש אותו, תלוי לאיזה קורבן, עולה, או חטאת, קנה את הסוג המתאים, ופתאום מת מגפה, גנבו שודדים, ברחה, במקרה כזה אתה חייב, כי אמרת, הרי עליי. הרי עליי זה התחייבות שאיננה קשורה לגוף. נכון שאתה באת לבצע בבימה הזאת, אבל אם מתה, אתה עוד לא קיימת את מה שהתחייבת עליי. אם אתה אומר הרי זו לקורבן עולה, נו, זו הלכה לעולמה, ברכה. אז זה ההבדל הבסיסי. בואו נראה. דעית מה? אם אחד אומר, מנה זה לבדק הבית, ונגנב, הוא אומר מנה זה, הוא מראה, מוציא שטר של 100 דולר, הוא אומר מנה זה לבדק הבית. עכשיו, נגנב המנה הזה, אני כבר לכאורה לא אחראי על זה. כי אמרתי, הייתי אומר, אני מתחייב לתת 100 דולר לבדק הבית. הוצאתי 100 דולר, ובדרך גנבו לי את זה. אמרתי, הנה, זה הכסף שאני הולך להקדיש. אז אתה לא קיימת את הנדר. למה? כי אמרת, זאת אומרת, כי אמרת, הרי עליי מנה. נגנב הראשון, תביא אחר. אבל אם אמרת, הדולרים האלו... לא אמרת קודם כלום, מצאת 100 דולר ואמרת, הרי זה לבדק הבית, אז לכאורה צריך להיות פטור. בואו נראה. דעית מה? למדנו מאמר של המוראים. מנה זה לבדק הבית ונגנבו או נבדו. רבי יוחנן אמר, חייב בחיותם עד שיבואו לידי הגזבר. אז אם נגנבו קודם שבאו לידי הגזבר חייב, וריש לקיש אמר, כל איך דעיתי, כאן מתחלפים היוצרות. מה שאמר קודם רבי יוחנן אומר ריש לקיש לגבי המנה. וריש לקיש אמר כל איכה דייטי. הוא אומר הוא לא משלם. כי מה הוא אמר? הרי זה כל איכה דייטי, הרי בויגזה דרחמנה הייתי, כדי השם הארץ מולואה. אז אם כן, זה כמו נמצא ברשות הקדש, לכן הוא פטור, שהרי בקדושה, ברשות הקדש הם, וקיים כבר את נדרו. אלא מה? יש כאן עניין ממוני, אבל את הנדר עצמו, כן? אלא הנדר עצמו, אז הוא אומר, הוא נמצא באיזה מקום, והמקום הזה הרי הוא של הקדש. הבעיה תהיה, מה יהיה אם הוא אומר בית זה הקדש והבית יתמוטט, או שור זה הקדש והוא מת. אי אפשר להגיד בביגזה דרחמן הייתי. כן. אז אומרת הגמרא קשה דריש לקיש דריש לקיש למעלה, הוא הרי לא אומר בביגזה דרחמנה. וכאן הוא כן אומר, וקשה דרבי יוחנן הרבי יוחנן, שלמעלה הוא אמר כל דבר ששייך להקדש, איפה שהוא נמצא, גם אם אנחנו לא יודעים איפה, שודדים לקחו את זה, ברח הכבש וכולי, אנחנו לא יודעים איפה הוא, זה נחשב בידי הקדש עדיין. כי מה ששייך להקדש, שייך לעניין הרוחני. כן, כמו שאומרים, לעניין רוחני אין הגדרה של מקום. הגדרה של מקום שייך לחומר. אז לכן, בגזה דרחמן הייתי. אז אומרת הגמרא בשלמה דריש לקיש, ריש לקיש לא קשיא, ריש לקיש מריש לקיש לא קשה. אפשר להגיד שזה היה שני שלבים. הרי מי זה רבו? רבי יוחנן. מה שהוא אמר שכשמרדה בכן פק על הקדושתה, באמת הוא סובר כל איכה דאיתי במגזה דרחמן הייתי. כלומר, שאם זה שייך להקדש, גם אם ברח זה עדיין ברשות הקדש. ככה הוא סובר, אבל היה שלב מוקדם, שלב מקדמי, בו ריש לקיש לא שמע עוד מגיסו. ואז הוא אמר, מכמי דשמי, מלפני ששמע את רבו, את רבי יוחנן רבו, לשם הארץ מלואה. ומה שהוא אמר, כל איכה, איכה דאיכה, בבי גזה דרחמן הייתה לבטר דשמי מרבי יוחנן רבי, והוא חזר בו. זה אפשר להגיד תירוץ. שלב א', הוא עוד לא ידע את היסוד, אז הוא אמר, אדוני, אמרת הרי עליי, הבימה איננה, תביא אחר. אבל אחרי שרבי יוחנן אמר לו שבהקדש אין מושג שנעלם, איפה שהדבר המוקדש נמצא זה ברשות הקדש קיים, אז הוא חזר בו. אז אפשר להגיד, אין סתירה, זה לפני שהוא שמע את רבו, זה אחרי ששמע את רבו. אלא דרבי יוחנן, רבי יוחנן קשיא, דרבי יוחנן, למה? כי מה אומר רבי יוחנן בהתחלה? הרי רבי יוחנן לא ששמע מרבו, הוא אמר, כל איכה דאיכה, בגזה דרחמנה איכה. אז למה כשהוא אומר, הרי זה, מה המקרה האחרון אמרנו? מנה זה לבדק הבית ונגנבו, חייב בחיותם, עד שיבואו לידי הגזבר. למה כאן רבי יוחנן לא אומר? לא צריך להביא, כי הכסף שאני הקדשתי והפרשתי, איפה שהם נמצאים, הם שייכים כבר קיימתי, זה בידי הקדש. איי, בפועל הם עוד לא הגיעו, זה עניין טכני. כאן אתה לא תוכל להגיד מכמי אדר, כי זה, אצל ריש לקיש יש הבדל בין מה שהוא שמע לפני ששמע מרבו, אחר ששמע, אבל רבי יוחנן מה תאמר? אומרת הגמרא, דרבי יוחנן, רבי יוחנן, קשה, עונה הגמרא ואומרת, דרבי יוחנן, רבי יוחנן, מלא קשיא. הדאמר, מתי הוא אמר שחייב החיותן? שאמר הרי עליי, למרות שיש ככה. באמת, בהרי עליי יש עליו התחייבות מוחלטת. אז למרות שכל מקום שהכסף נמצא בביגזה דרחמן היית, נכון, אבל אתה יש לך התחייבות ממונית שאמרת הרי עליי. הדאמר הרי עליי, אף על פי שזה באמת שייך להקדש בכל מקום שהוא נמצא, אבל הוא לא קיים את נדרו. הרי הוא לא הביא את זה לידי הקדש. ברגע שהוא אומר הרי עליי, מתי הוא נפטר מההתחייבות שאתה צריך לתת את זה בידי הגזבר? עד שלא נתת בידיו, לא יצאת ידי חובה. והדאמר הרי זו, מתי הוא לא חייב בחיותו? כשהוא אומר... הרי זו פשטות, זה החילוק הרגיל שבין הרי עליי להרי זו, כן? אז אם כן, מכלל דרב שמעון בן לקיש סובר, שואל את הגמרא, אוקיי, אתה מתרץ את רבי יוחנן, שזה תלוי במה דיבר, כשאומר הרי עליי, אז אפילו בבי גזה דרחמנה, אז בכל אופן הוא חייב, כי ההתחייבות שלו לתת בידי הגזבר, הוא משהו אמר שהוא פתור, כשאמר הרי זו, אז גם ההתחייבות הכספית היא כבר התממשה, כי את זה אני נותן, וזה כבר איננו. ואי, בבגזה דרחמנה, אוקיי, אז זה בבגזה דרחמנה. אבל קודשי בדק, אומרת הגמרא, מכלל רב שמעון בלקיש סבר, אף אגב, דאמר, הרי עליי לא מחייב, אם נגנבו או עבדו, יוצא שבאמת ריש לקיש לא מתחשב אם אמר הרי עליי או הרי זו, תמיד הוא לא חייב, והתניה. יש משנה מסכת קינים, ריש לקיש הוא המורה, איזה הוא נדר ואיזה הוא נדבה, נדר, אומר הרי זו עולה, ומה בין נדר לנדבה? נדר, מתה או נגנבה או שעבדה, חיה בחיותה, מה שאין כנדבה, מתה או נגנבה או שעבדה, היא לא חיה בחיותה, אז אם כן, אז יש הבדל בין אומר הרי הלילה, הרי זו, איך ריש לקיש לא מבדיל, אמר לך ריש לקיש, ההבדל בין הרי זו לרי עליי, רק בקודשי מזבח, אמר לך ריש לקיש, אני מילי, מתי כשאומר הרי עליי, הוא חייב בחיותו, בקודשי מזבח, למה? כי הוא נדר להביא לעזרה קורבן, ואף על פי שזה נמצא בגנזי של הקדוש ברוך הוא, איפה שהם נמצאים, מכל מקום חסר את ההקרבה. אתה צריך להקריב אותו על המזבח. מה זה מועיל שהוא נמצא בכספת של הקדוש ברוך הוא? כי בעצם זה שהכבש ברח, זה לא חשוב לקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר לברוח. אנא מפניך אברח. אבל אתה בתור בן אדם שתחייב את הקורבן, אבל לא יקריב אותו על המזבח, אתה צריך להביא. כאן מודה ריש לקיש, שאם הוא אומר הרי עליי, הוא חייב. אבל קודשי בדק הבית, דלאו מחוסר הקרבה, אף אגב דאמר הרי עליי לא מחייב, כי בהפרשתו קיים את הנדר. הבחנות ממש נפלאות, אין לנו זמן להתעמק בהן. שואלת הגמרא, ריש לקיש? אתה אומר חידוש גדול מאוד, שהרי זו והרי עליי קיים רק בבדק המזבח, רק בקודשי מזבח. והרי יש לנו משנה מפורשת שזה קיים לא רק בקודשי מזבח, גם בקודשי בדק הבית. כאמור, מזבח זה קדושת הגוף, גם קדושת חוץ מדמים יש בו גם שם. וקודשי בדק הבית זה קדושת דמים. זה לא קודשי מזבח, זה קדושה יותר קלה, זה לא קדושת הגוף. שואלת הגמרא, ריש לקיש, אתה מבדיל ביניהם? ואתנן, האומר שור זה עולה, או שאמר בית זה קורבן, לבדק הבית, אז מה הכוונה? לבדק הבית כמר, שגם בדק הבית, איפה רואים שבדק הבית נקרא קורבן? במלחמת מדיין, איך כתוב שם? נקרב קורבן השם, איש אשר מצא כלי זהב, צדה, כן? כאן הוא מביא כאן את הפסוק. תראו, מביא כאן תורה או רשי וו, הנקרב את קורבן השם איש אשר מצא כלי זהב, את צדה צמיד טבעת תגיד וחומז, כל מיני תכשיטים כאלו, לחפר על נפשותינו לפני השם, אז הוא קורא להם קורבן. אז ממילא המשנה אומרת, מי שאומר שור זה עולה, בית זה קורבן, וזה נחשב למרות שזה בדק הבית, זה נחשב קורבן, מת השור נפל הבית אינו חייב בחיותם, למה? כי הוא אמר בית זה קורבן, שור זה קורבן, הכוונה לבדק הבית. אבל אם אמר שור זה עליי עולה, או בית זה עליי קורבן, מת השור נפל הבית, חייב לשלם. הרי כאן מדברים בקודשי בדק הבית, לפחות בבית, ודאי שזה כך. ובכל אופן, רואים שיש הבדל בין עליי לבין זה, כאשר על ריש לקיש הגמרא תרצה, שאם הוא אומר הרי עליי, באמת הוא רק בקודשי מזבח, הוא חייב. כן? אומרת הגמרא, עונה הגמרא ואומרת, אני מילי איך דמת השור ונפל הבית, אז באמת חייב לשלם, שאי אפשר להגיד את הסברה, איפה שהוא מונח, יש בו קדושה של בי גזה. נגוז, אפשר להגיד כאן נגוז והלך, השור מת, הבית התפורר. לא מדברים כאן על האבנים, אמנם נשארו אבנים, אבל נגיד שהתפוררו לגמרי, אבל גם כן, דעה להתנאיו. אבל איך דהתנאיו? כמו כאן שנגנבו, עבדו, כל איך דהיתה בגז הרחמן, הייתה דקטיל השם הארץ ומלואה. זאת אומרת, שריש לקיש יודע במקום שלא שייך להגיד בגזה. אמר רב אמנונה. זאת אומרת, אין להקשות עליו המקרה הזה, כי זה באמת משהו אחר. אמר רב אמנונה. הכל מודים בערכים. יש סוגי נדר, סוף ספר ויקרא, אדם שאומר ערך פלוני עליי, תלוי בגיל ובמין, זכר ונקבה, לפי הגילאים יש ערך שונה. כלומר, אם הוא אומר שוויו של פלוני עליי, השואלים, בן אדם כזה, בגיל כזה, כמה שוויו בשוק העבדים? אם הוא אדם מדען גרעין, הגויים מוכנים לשלם לו, לשמל לו הרבה הרבה כסף בשביל. אז תלוי המקצוע שלו, תלוי היכולת העבודה, הכישרון והבריאות. אז לפי זה המחיר שלו, יש בן אדם שיהיה שווה מיליארד, והשני שווה 1,000 שקל. אז אם הוא אומר, דמי פלוני עליי, אז הוא ישלם לפי ערכו בשוק העבדים. היום זה קשה לבדוק דבר כזה. אבל היום, היום הולכים בחברת ביטוח.
זה מדובר על עבודה או על קניית עבד?
הכוונה, אם הוא אומר, אני מקדיש לבדק הבית דמיו של פלוני. פלוני יעשה עכשיו. אני בא ואומר, מה המקצוע שלו? א', ב', רואה חשבון, לא יודע מה. כמה מרוויח בחודש? נכפיל את זה בתוחלת החיים שלו. היום אפשר לבדוק את זה בחברות הביטוח, בתי משפט. יש תחשיב מיוחד. איך מחשיבים? לא, אבל אם הייתה תאונת דרכים לא עלינו, וצריכים לדעת כמה שווה הבן אדם, אז יש תחשיב כזה. תלוי איזה עורך דין אתה לוקח. אז בקיצר, הדבר הזה ניתן לערך. אבל אם הוא אומר ערך פלוני עליי, לערך יש דבר קבוע. התורה אומרת זכר או נקבה מגיל חודש, 5 שנים, 20 שנה, 60 שנה, תלוי, כל אחד יש לו את התעריף שלו. זה לא חשוב הכישרון, ולא חשוב היכולת והבריאות. הכל בכלל. אז הוא אומר, בנדר של ערכי עליי, אומרת הגמרא, אמר רב אמנונה, הכל מודים, הגמרא תהפוך את הדעה עוד מעט. הכל מודים בערכים, סוג נדר של ערכים, שאף על גב דאמר ערכי עליי, לא מחייב בחיותם אם נגנבו או עבדו. למה? מהי טעמה? למה באמת בערכי עליי לא אומרים כך? דלה מתאמר לי בלא עליי, כי איך להם? הוא חייב להגיד, מה הוא יגיד? ערכי? ערכי, למי? למה? אז הוא חייב כאן להגיד ערכי עליי, כי אחרת למי התחייבת? אין כאן נדר. זה הגמרא אומרת, שמה אנחנו לא מתחשבים במילה עליי כאילו זה נדר שהוא, גם אם זה נאבד או נגנב, הוא צריך שלם. למה? זה לא מתאמר לי ולא עליי, לא יכולים להשלים את המשפט בלי עליי, כי איך היא לימה? לימה ערכי בלי להגיד עליי, המן, על מי מוטל החוב לשלם? אם אחד אומר ערכי, מה? בסדר, ערכי, שלם עליכם. מה הוא אמר? הוא חייך להוסיף משהו. אומרת הגמרא, אם לימה ערך פלוני, הוא יגיד ערך ינקלה. השופע אמן, על מי מוטל החוב? הוא לא אמר. מצד אחד שאומר ערכי, אנחנו רואים שהוא משייך את עצמו לעצמו, אבל אין כאן התחייבות. ערך פלוני אמן. מה תקיף לרבה? למה אתה אומר אין פתרון? למה הרי ניברכי או הרי ניברך פלוני וחייב לשלם, גם אם לא יגיד עליי? שהוא אומר הרי ניברכי או הרי ניברך פלוני, אז ממילא הוא יכול למצוא פתרון ועוד.
עוד
כן, רייני ני זה, זה כבר ידוע מי. ועוד התניה, אנחנו שורות אחרונות בעמוד, ותניה רבי נתן אומר, מי שפודה שדה מקנה מההקדש, אדם הקדיש שדה מקנה להקדש לבדק הבית והוא פדה, אז כתוב ונתן את הערכך ביום ההוא קודש השם. הוא היה יכול להגיד ונתן אותו, או נתנו עוד יותר קצר. מה זה הערכך? מה תלמוד לומר הערכך? אז משמע שזה הולך על הערכים, על ערך, לפי שמצינו בהקדשות ומסורות שמתחללות על מהות שבחולים. נגנבו או עבדו אינו חי בחיותן, כי לא כתוב בהם נתינה, שנגיד שלא חל עד שבא לידי הקדש. אבל מי שיפרישם יצאו מההקדש. אנחנו עוברים לקוף למתת עמוד ב', יכול אף זה, איך יהיה כן, מרגע שיפריש את המעות, הוא כבר לא חייב בחיותן, קוף למתת עמוד ב', תלמוד לומר, ונתן את הערכך, המילה הערכך בא ללמד, ונתן חולין עד שיבואו לידי גזבר. וכל עוד שהוא לא נתן ביד הגזבר, החיותו עליו. ונראה שכן, אז מה רואים? שגם ערכין חייב בחיותן. אז אם כן, מה אמר רב אמנונה שבערכין אין? אלא יתמר ההפך. המימרה של רב אמנונה שראינו בעמוד הקודם, אך יתמר, אמר רב אמנונה, הכל מודים בערכים, דאף על גב דלא אמר עליי מחייב בחיותן. למה? שמה אפילו אמר, הרי זה הוא חייב בחיותו. דכתיב ונתן את ערכך. חולינם בידיך עד שיבואו לידי גזבר. טוב, גמרנו נושא, מתחילים נושא נוסף. הנושא הוא כאן שילוח הקן. אז הגמרא אומרת, חומר בכיסוי אדם משילוח הקן. למה? כיסוי אדם נוהג גם בעופות וגם בחיות. ואילו, כמובן תיאורים, ואילו שילוח, זה כיסוי אדם. ושילוח הקן נוהג רק בעופות. אחד, שתיים, כיסוי אדם נוהג בחיות מזומנות או חיות לא מזומנות. צדת חיה בחיה תאורה, אתה צריך לעשות את אדם. גידלת כבש בבית החייב, ואילו בשילוח הקן רק בכיסוי אדם.
כבש לא חייב.
לא, סליחה, לא כבש. גידלת תרנגולת או חיית גדי, צבי, סליחה, צבי או אייל. או נגיד דוגמה, צדת הצבי, או שחטת התרנגולת, בשניהם אתה חייב. יוצא שכיסוי אדם יש בו הרחבה של התחייבות. מה שאין כן, שילוח הקן, מה שאין כן, שילוח הקן, הוא מצומצם. רק עופות, אין בחיות, ואין בבהמות מצוות שילוח הקן. וכמו כן, אין בהם רק בדבר שלא מזומן, כי קרה כאן ציפור. מקרה, עד כדי כך שאומרים, אם קיננו נגיד יונות בר במרפסת שלך, ורוצים לקיים, כן, תור, אפילו תור, כל דבר שתקינן, בעצם יש עליהם חיוב שילוח הקן, כי זה לא שלך, אבל כיוון שקיננו בחצר שלך, חצרו של אדם, או מרפסתו קונה לו, אז אין כבר חיוב משילוח הקן מפני, ודאי שאין לברך, מפני שזה זכית בביצים או באפרוחים מיד שהם בתוך הקן. מה? לא, אתה יכול אותו ואת בנו, אותו ואת בנו, אין מצוות שילוח. אתה יכול לתפוס את הציפורים וגם את זה. שניים במבצע, זה נקרא מבצע. הלאה. לא, אמרנו המשנה רק תאורים. גם לא. תורה, תורה. אם היא בחצר או בתריסים שלך או במרפסת והחצר שלך, אז אתה פטור. כי צריך להיקרא, פרט למזומן. אפילו שלא אתה גידלת אותם, הם קיננו מעצמם. יש בזה דיון, אבל ככה פוסקים למעשה. לא חייב. ודאי שאין לברך על זה. אומרת הגמרא. יפה. אומרת הגמרא, כתוב, חומר בכיסוי אדם אשר בשילוח הקן. תנו רבנן, כתוב בתורה, כי ייקרא כאן ציפור לפניך. אנחנו אומרים, כי ייקרא כאן ציפור לפניך. הפסוק הזה, דברים כבבית בפרשת כי תצא. מצוות שילוח הקן. אין לנו זמן לתאר את הדיון הארוך, האם האדם צריך לחפש הזדמנות לקיים לפחות פעם בחייו מצוות שילוח הקן, או כפשטות המקרא, עד רבה, יותר, יש דעה שאומרת יותר טוב שתוותר על המצווה. אפילו אתה רואה כאן ציפור, האם, נו, אם אני כבר כן מזדמן, האם אז אני כן צריך לשלח, או שאני יכול להגיד, אם אני רוצה את הביצים, אז אני אשלח. אבל יותר טוב שלא תתעסק, למה לצייר את האמא? גם אם אתה משלח, יש אומרים שלוש דרגות, שלפי הזוהר יש עניין לקיים מצוות שילוח הקן. יש דעה אחרת אומרת, שאם יזדמן לך, אל תוותר על המצווה. ויש דעה אחרת אומרת, הטוב ביותר שלא תשלח. אם אתה רוצה את הביצים, אז יש סדר של, אם זה לא מזומן, כך וכך תעשה. או, בואו נראה את הפסוקים. תנו רבנן, כי יקרא כאן ציפור לפניך. מה תלמוד לומר? למה דווקא התורה מעריכה, כי יקרא כאן ציפור? תאמר התורה, כי כשתמצא עופות רופצים על ביצים, מה זה כי יקרא, מקרה? לפי שנאמר שלח תשלח את האם את הבנים תיקח לך. לכאורה, יש כאן כפילות, שלח תשלח. יכול שיחזור, הוא יחפש בערים ובגבעות, כדי שימצא כן, אולי זה החיוב. בניגוד לדברי הזוהר, אומרת כאן הגמרא, תלמוד אומר, כי יקרא במאורה שנקרא לפניך. לא שאתה צריך ללכת לחפש את ה... זה כמו להבדי לגרש אישה. לא, אל תחפש מצוות כאלו. יש מקרה, חז ושלום, אז יש פתרון. אותו דבר כאן. כן. יש דיונים באחרונים, אם יש חיוב ללכת מעיר, מעיר אחת לעיר אחרת, כי הם מצוות עשה. החיי אדם מביא דיון בזה, אבל יש רוצים להוכיח מכאן שאין חיוב. רק בשילוח הקן כתוב שהלך לשלח, הייתי חושב שיש לנו מצווה להשתדל בזה. טוב, הלאה. כאן בעצם התורה אומרת, אדם צריך לחיות חיים נורמליים, לא צריך להשתגע. זאת אומרת, יש לנו מצוות שאדם קשור למקרים שקורים לו. יש מצוות של שוטף, להניח תפילין. נגיד אדם לכתחילה צריך לקנות ארבעת המינים. אין לו, יכול להשתמש בארבעת המינים של חברו על ידי שהוא מקנה לו. כלומר, התורה לא באה ומחייבת אותך בדברים שצריכים לחיות חיים סיגופים, לנסוע מעיר לעיר. במקרים שוטפים שכל יום תצטרך לנסוע, אין, אתה נקרא אנוס, יש גבולות גם לנטילת ידיים, אדם צריך לאכול ואין מים, אז יש כללים לפניו ארבע מילים, אומנם זה לא דאורייתא, כן, מאחריו מיל צריך ללכת, אז גם כן לא אומרים לו אדוני, אז תחכה 10 קילומטר 50 עד שיהיה לך מים, לא, יש כללים. אז הוא אומר, כן מכל מקום, אפילו אם יש בה כן אפרוח או ביצה אחת, אמנם כתוב אפרוחים או ביצים, חייב. כמו שנראה במשנה, שנלמד במשנה הבאה, ציפור, תאורה ולא תמאה. כמו שגם את זה נראה הוכחות מהפסוקים. זה אומרת כאן הברייתא, עלה לפניך, הוא מצטט מילים מהפסוק, לרבות כן שנמצא ברשות היחיד, כגון בפרדס, הכוונה פרדס שלא משתמר. כן, פרדס שלא משתמר, אז למרות שזה פרדסו, אבל כיוון שאינו משתמר, הוא לא קנה. או בחצר שלא משתמר, כן? שזה לא נחשב מזומן. בדרך לרבות ברשות הרבים, שגם ברשות הרבים הוא חייב. כן? בדרך, זאת אומרת, לכאורה מה החידוש? בדרך לרבות ברשות הרבים. זאת אומרת, זה צריך להיות דרך שהולכים, לכאורה ברשות הרבים הולכים. אולי, כיוון שדרך הרבים, אז זה לא נקרא מציאה, הרי עוברים שם מיליון אנשים, ראו אותה לפניך ואחריך, אולי זה הרעיון. אז אפילו שכך, אתה מחויב, אתה לא צריך לחשב מה היה לפני, מה היה אחרי. אתה הולך ביער ואתה רואה, יכול להיות שאף אחד לא ראה את זה, מי עובר כאן, זה לא דרך סלולה. בא להגיד, אפילו ברשות הרבים. טוב, כן שנמצא באילנות מניין, תלמוד לומר, בכל עץ, בבורות, שכינו מערות מניין, תלמוד לומר, או על הארץ. מה זה ההבדל בין בורות שכינו מערות? בורות זה עמוק, ושכין מאורחות, כמו אמבטיה, ומערות זה עם תקרה, כן, בבטרה וכו'. אם כן, אז אפילו אם הן מקננות בצורה כזאת, אז זה גם כן נחשב מצוות שילוח הקן. ומאחר שסופנו לרבות כל דבר, שאתה אומר בכל עץ או על הארץ, לפניך בדרך, למה לי? אז למה צריכים? אתה מרבה כאן הכל. אומרת הגמרא, לומר לך, מה דרך שאין קינו בידיך, אלא ברשות ההפקר, אף כל שאין קינו בידיך. כלומר, הפרינציפ של כל הדברים, תנאי אחד, שזה לא קנוי לך. אם זה קניין אישי שלך, אין מצוות שילוח הקן. זה צריך להיות שאינו מזומן. זה מה שאמרנו במשנה. אינו מזומן, היינו אינו שלך. אם זה שלך, אין חיוב מצווה. אף כל שאין קינו, כאן אמרו יוני שובח, יוני עלייה, שקיננו בתפיחים, יש בחומה ששמים כדי למנוע חלחול הגשם, מי שהתעסק בבנייה יודע, בגדרות שמים צינורות, כדי שהזרימה של המים המחלחלים לא ירסו את הבניין, יהיה איפה להתנקז. אז היו שמים, או בגלל שהם רצו לזכות באופות, אני יודע, קיננו, היו שמים כאילו קערות תנות ובבירות, מגדלים או בתים גבוהים, ואבזים ותרנגולים שמרדו וקיננו בפרדס, חיה ושילוח. למה? כי הקן לא בידיך, אבל קיננו בתוך הבית. וכן יוני הרדסאות, תבטאו משילוח הקן. כן? למה? כי זה שלך. או, עכשיו זה הברייתא. עכשיו בואו נראה את פירוט הברייתא. אמר מר, למדנו בברייתא, מה דרך שאין קנו בידיך, אף כל שאין קנו בידיך. קינו, סליחה. מה דרך שאין קינו בידיך, אף כל שאין קינו בידיך. שואלת הגמרא, למה לי? דרך, למה צריך פסוק? הרי אנחנו יודעים, כי ייקרא נפקה, כי ייקרא פרט למזומן. אז לא צריך ללמוד כאן את העניין של דרך קינו בידיך או לא קינו בידיך. הרי בזה שאמרת אמרת כי יקרה פרט למזומן, אז זה כבר הלימוד קינו בידיך או לא קינו בידיך. אמרת את היסוד של מזומן, מה צריך לימוד עוד נוסף? ועוד לפניך למה לי? מה זה הביטוי לפניך? אלא לפניך לטוי שהיו לפניך ומרדו. כמו התרנגולות, הם היו בלול שלך. יום אחד הם החליטו להפיל את קדאפי, למרוד בו, ברחו והקימו מעצמם, כן, מרדו בבעלים שלהם, אז אתה חייב בשילוח, כן, למרות שהם פעם היו שלך. אז זה לפניך, אפילו שבעבר הם היו שלך. אומרת הגמרא, מה עם הפסוק בדרך? אמרת שכבר אפשר ללמוד את זה כי יקרה, מהמילה כי יקרה. אומרת, מה לכן רב יהודה אמר רב? כאן יש פירוש יפה של המרשה והמרל באור חדש על פירושו על מגילת אסתר, בהקדמה הוא מביא על כל הדוגמאות שנלמד עכשיו, אנחנו לא נספיק היום, אולי בסיום אנחנו נעשה, נתעכב על פירוש המרשה יפה מאוד על הדוגמאות שהוא ייתן עכשיו. תשמעו, הוא שואל שאלה מעניינת, מה יהיה אם כן הסתבך לו בראשו של אדם. חייב בשלוח הקן או לא חייב? מה יהיה אם ציפור סוחב איתו בכנפיו? כן. יש דין שילוח או אין שילוח? בשמיים, בים, כל מיני מצבים שונים. בואו נראה. אומרת הגמרא, בדרך, האם יש דרך בשמיים? כתוב דרך נשר בשמיים. אבל האם דרך או דווקא דרך נשר? אומרת הגמרא, מה שכתוב בדרך, אמרת זה מיותר, לומדים את זה הרי כי יקרה. לכת רב יהודה אמר רב, אמר רב, רב, מצא כן בים, נגיד, הייתה רוח שערה, הרו כן, ועקר עץ אילן שיש בו כן כבר בנוי. והוא צף על המים, עכשיו אתה שט בחסקה, פתאום אתה רואה, כן, חייב בשילוח, לא חייב בשילוח. אז הוא חייב בשילוח, שנאמר, כה אמר השם, הנותן בים דרך, הפסוק הזה, כן, אומר לנו, כה אמר השם, הנותן בים דרך, זה פסוק בישעיהו, ממגימל תזיין, ובמים עזים נתיבה, נקרא כבר את הפסוק הבא, גם כן ממישלי למד, דרך הנשר בשמיים, דרך נחש על היצור, דרך אונייה בלב ים, ודרך גבר, ועל מה כל אחד נדרש, יש בו דרך. כן, בקידושין יש את הסוגיה של דרך גבר בעלמה, אבל כאן בואו נראה, מה הוא לומד? הייתי אומר, האם כי קרה כאן צימון בדרך, האם גם חיה בשילוח כשהוא מוצא כן על ענף של אילן שנעקר, על אילן שנעקר ושט במים? הוא אומר כן, שאמר, כה אמר השם, נותן מים במים דרך, אז גם בים יש דרך. אז זה מה שהוא אומר, מה שאמרת כאן, בדרך, ולרבות גם בים. אלא מה אתה מצא כן בשמיים, דכתיב דרך נשר בשמיים, החינם מדחיים שילוח הכן? אם אחד נוסע עם, נגיד, עם רחפן, איך זה נקרא? היום מרחפים עם, איך זה נקרא? דאון או ש... איך קורה? איך? דאון. דאון. או שיש את היום את הדברים החדשים. או, גלשן, זהו. גלשן, היום מחפשים את הנאות שבעולם. אז הוא עושה בגלשנות, ופתאום, הופ, הוא רואה נשר עם כן, תאום... רגע, אני יכול לקיים מצווה תוך כדי, ולך לך בדרך. אז הוא אומר, לכאורה זה דרך, כתוב דרך נשר בשמיים. יש גם בשמיים נשר. היום יש נתיבי תעופה ומסמנים אותם. נכון, טוב מאוד. אז זה לא יכול להיות בנשר. זה צריך להיות, נגיד, אוף טהור. יש הרבה אופות, רוב האופות כתוב בגמרא טהורים. לכן מונים את הטמאים, תמיד מונים את המועט. או, שמים לב, באמת, דרך נשר בשמיים, זה לגבי הדרך, לא לגבי השילוח. אז אם כן, לכאורה הייתי אומר שחייב, כי כתוב לפניך בדרך, לרבות בשמיים. אומר, לא, אם היה כתוב על השמיים דרך, דרך זה נחשב דרך, אבל כתוב דרך נשר, זה אם נשמח, זאת אומרת כאן, לא אין דרך בפני עצמו, הדרך נשר, דרך נשר, מי אומר שמתחייב? אמרת, דרך נשר יקרה, דרך סתם לא יקרה. אמר לי פפונאי לרב מתנה. אלו פפונאי, יש להם כל מיני שאלות. במסכת פסחים יש, שאנשי פפונאי באו לפני חכם אחד, הוא דרש להם קודם שלמצות צריכים מים שלנו. אתם זוכרים את זה? מים שלנו. אז למחרת הבוקר הוא קם להנץ, אז הוא פתאום רואה את כל היהודים שלו, כל הקהילה, כל הכפר, עומדים בחוץ עם קדים. אמרו, מה קרה? אמר, רבי, אמרת לנו, אנחנו רוצים לפות היום מצות, ערב פסח, אמרת, צריך מים שלנו. מה זה שלנו? של כבוד הרב. לשון רבים. שלנו, שנחו, בדיוק, שלילה לנו, שזה לא חם, כן, ידוע. אז הוא אמר, לא, לא הבנתם, לא מים שלי. זה לא כמו היום, כל מיני... אנשים רוצים לעשות כסף, נותנים מים קדושים, כל מיני. לא, אין שום עניין במים שלי מה שבמים שלכם. אתה אומר, התכוונתי שלנו מלשון לינה. אז שואלים כולם, מה רצו להראות את טיפשותם של שי פפונאי? לא, רצו להראות את ה... את ה... לראות עד כמה הם אנשים טובים ומאמינים. אם הרב אמר מים שלנו, הם לא מתחילים להגיד, הרב הזה מספר, הוא רוצה לעשות עסקים. הם, יש להם אמון, ההלכה אומרת, כך כבר בבוקר קמים. זה מה שהגמרא עשה. טוב, זה אנשי פפונאי. בואו נראה. הם שואלים תמיד שאלות ככה מיוחדות. כנראה שלא היו תלמידי חכמים גדולים. יותר ברורה. בלי שגים. אמר לרב, פפונאי לרב מתנה, מצא כן בראשו של אדם. חייב בשלוח. אמר להם, כתוב, והאדמה על ראשו. איפה כתוב את זה? תסתכלו, מה זה? אומר כאן, ויהי דוד, נכון, בשמואל בית, שהוא, ויהי דוד בעד הראש, השתרה לשם אלוהים, והנה לקראתו חושי ערכי קרוע קוטנתו, והאדמה על ראשו, שהוא בורח מאבשלום, זה מדובר שם. אז כתוב על חושי ערכי, להראות לו שהוא מצטער. אז אם כן, מה רואים? שאמר לו, והאדמה על ראשו, שאומר האדמה ולא אפר, למרות שהוא על ראש אדם, ולא על הארץ, אז נחשב, בכל אופן, האדמה, אז לכאורה חייב, שאלו אותו, משה מן התורה מניין? או, התחילו לשאול אותו שאלות. משה מן התורה מניין, זה בדיוק היה פרשת נוח. אז המרשה אומר שכל השמות שעכשיו נשאל אותם, זה לא שמות שניתנו על ידי המקורות יהודים. משה ניתן על ידי בתיה בת פרו, וגם אחר כך נראה שמות שלא ניתנו באופן רגיל. לכן הוא שואל, משה מן התורה מניין? אמר להם כתוב בסוף פרשת נוח, בשגם ובשר. כשאתה לוקח את המילה בשגם, מילה נדירה, יחידאית, זה גימטריה של ה-345. משה כנל, כתוב גם בפסוק ההוא, שהשם גזר עד היום חיו 900 שנה, והיו ימיו 120 שנה. רמז שיבוא אדם בשגם שחי בדיוק 120 שנה, זה משה רבינו. שאלו אותו, המן מן התורה מניין? כן, הרי המן זה גם לא שם עברי, כמובן. אז הוא אומר, איפה יש לזה רמז בתורה? אמר, אמין העץ, רמז שיתלו אותו על העץ. אסתר מן התורה מניין? שוב פעם, יש אומרים, לכל אחד מהם היה שם כפול. משה, בדברי הימים קוראים לו טוביה. במדרש אומרים שבע שמות למשה. ואביגדור, ועוד טוב שמו. וכמו כן, אסתר, הדסה, המן, ממוכן. מרדכי שהוא מביא, זה גם איך קראו לו? בלשן, כן. אומרת הגמרא, אסתר מן התורה מניין? שנאמר, אנוכי אסתר אסתיר פניי, שיהיה אסתר פנים. מרדכי מן התורה מניין? דאמר מר מרדכי מר דרור, הוא ראש לכל הפסמים שהוא הקודם. התרגמינן מיריה מירה דחיה. מה זה מירה דר? מור סוג בסמים, מור נקי. זה דומה למרדכי, רמז לגדולה שלו, שהוא יהיה ראש לצדיקים, ראש אנשי כנסת הגדולה. טוב, אנחנו לא נתעכב על הדבר הזה, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, רבי חייא ורבי שמעון, איזו שאינו מזומן? אומר למשל, תרנגולים ואווזים שכיננו בפרדס, היו שלא, ברחו, מרדו במלך שלהם, באדון, וכיננו, תפסו חופשה שנתית, הלכו. אז הוא אומר ככה, ויוני ארדסאות, אומרת המשנה, רבי חייא ורבי שמעון, חתני ארדסאות וחתני ארדסאות. מה ההבדל? מן דתני ארדסאות על שם הורדוס, שהוא המציא את גידול היונים לשימוש לדואר וכדומה. ומן תני ארדסאות על שם מקומם נקראו כך. אמר רב כהנא, לדידי חזיין, אני ראיתי את הצאצאים של יוני הורדוס, כי הורדוס חי בבית שני, ואילו רב כהנא אחד המוראים בדורות יותר מאוחרים. וקיימן שיצר דאדר, אני ראיתי את המקום שהוא בנה, יש אומרים בחבל הדולם, יש שם המערה, ששם השיטה הזאת, בתוך המערה, אתה רואה כמו תיבות דואר כאלו. נכנסתם שם פעם, ואמרו שזה גידול לגידול יונים, מי שהיה שם. אז הוא אומר, ראיתי במקום הזה של אורדוס שפיתח את היונים האלה, ראיתי שורה שאורכה שיצר דארי, 16 שורות, בפתי מילה, כל שורה ברוחב מילה, מילה זה מיל, ברוחב מיל, מיל זה בערך קילומטר, 2000 אמה, ואבי קרא קירי קירי, היו אומרים קירי, הוא לימד אותם להגיד אדוני, אדוני. אורדוס היה מחלת רדיפה, הוא כל הזמן חשבו שרוצה למרוד בו, הוא היה מחלת נפש. אז אפילו את היונים, הוא רצה לשמוע כל בוקר, אומרים אדוני, אדוני. כן, זה כמו המן. כל משתחווה, קוראים משתחווים לאמן. קירי, קירי. אבל הייתה שם יונה אחת חכמה ואמרה, מה פתאום? אני לא אומרת. אב אחד מנאי דלא אב קרי, היא לא הייתה תוקי. אמר לה חברתה, סומה זה עיוורת, שוטה, את לא רואה מה את עושה? לימדו את כולם להגיד, תהי חייל מהשורה, תגידי גם את. אמרי קירי קירי, אמרה לה סומה, אמרי קירי קירי, קירי בירי, זאת אומרת עבד. היא אומרת, לא צריך להגיד אדון, תגיד, אדון עבד, אדון שהוא עבד, האדון שלנו עבד. למה? ידוע שאורדוס היה עבד אדומי, מרד והרג את כל צאצאי מלכות החשמונאים, השאיר רק אישה אחת, כל הסיפור שהיא קפצה גם. בכל אופן, הוא עבד, כי בן של עבד עבד, והוא עבד. ככה אומרת היונה. יונה זה סמל של עם ישראל, יונה מצא בו מנוח, כמו השיר של רבי יהודה הלוי בשבת. אם כן, אמר... אז אם כן, באו העבדים שנשארו מעבדי אורדוס, שחטו. אמר רב אשי, אמר לי רב חנינה, מה שאמר רב כהנא ראה את היונים האלו, מילים. לא, לא, מילין. זה סתם איזה סיפורי בדים. איפה הוא ראה את היונים של הורדוס? כבר הורדוס לא חי. לא ייתכן שדיברו היונים. מה הכל זה? מילים, זה כמו שאומרים צ'יזבטים. אמר, כשפים. אמר למילין, סל כדעתך. הרי רב קנה מספר שהוא ראה, מה אתה כופר, מה הוא מספר שטויות. רב קנה הוא המורה מנוסה. ודאי הוא ראה, אלא אימה במילין, על ידי כשפים. לא שזה לא היה נכון, אבל זה לא היה אמיתי, זה נעשה על ידי כשפים. למדנו במשנה, אוף תמי פטור מלשלח. מנה אני מילי, אז איזה חיוב מצוות שילוח הקן? בציפורים טהורות יש לנו הרבה סוגים. רק למשל, היום אנחנו אוכלים את הציפורים, למה אנחנו אוכלים היום רק תרנגולים, אווזים לא מתאים למזג האוויר כאן, אבל לא אוכלים סלב ולא אוכלים, רק מי שיש לו מסורת של ציידים, כמו החגבים. כן, אז אם יש מסורת, למשל תרנגול הודו, זה משפחת אורוויץ, צאצאי השלה הקדוש, לא אוכלים הודו, כי הוא אמר, אין לנו מסורת, אין לנו מסורת לשימוש בתרנגול הודו. אז יש עד היום אנשים שקוראים להם אורוויץ ולא אוכלים תרנגול הודו. האמת היא שהוא כזה אכזרי, אבל גם התרנגול הרגיל הוא כזה תרנגול. כן, אז אם כן, יפה, אומרת הגמרא, אם כן שילוח הקן, איפה קיים? רק על עוף טהור. עוף טמא פטור מלשלח. מילי אמר עוף טמא קרא, כי קרא כאן ציפור לפניך. עוף, משמע לן בין טהור ובין טמא. איפה שכתוב בתורה עוף, זה גם טמא, אבל ציפור? טהור אשכחן דאיקר ציפור, טמא לאשכחן דאיקר ציפור. אתם שומעים? למה? אני אומר, ציפור זה לשון צפרה והיה... צפרה, זה הבוקר, הזריחה, האור, זה תמיד טהור. זה, כן. וכיוון שכאן כתוב, כי קרא כאן ציפור לפניך, סימן שזה רק בתיאורים. תשמע, כתוב לגבי עבודה זרה, תבנית כל ציפור כנף, תראו בתורה, אור פן תשחיתון ועשיתם לכם וכולי, תבנית כל ציפור כנף. הרי כאן מדברים גם בציפור טמאה. הרי התורה אסרה לעשות עבוד כל ציפור, בין טהור, בין טמא, אז למה אתה אומר שאם כתוב ציפור זה רק טהור? מה אליו ציפור, בין טהור מטמא? כנף לרבות חגבים. לא, ציפור זה באמת אסור לעשות ציפורים טהורים, אבל כנף לרבות עוף טמא וחגבים. באמת אם היה כתוב רק ציפור, אז היה אסור לעשות לעבודה זרה רק ציפורים טהורות. ומה שאמר כנף, תשמע מדכתיב, אנחנו אומרים את זה פסוקי דזמרה, ספר תהילים, עלו את השם מן הארץ וכולי, החיה וכל בהמה רמס זה ציפור כנף. ועדיין מדברים גם בתמיה, כי גם ציפור תמיה מעללת את השם. מה אליו? ציפור בין טהור בין טמא. וכנף, מה זה? ציפור כנף, כנף זה רבות חגבים. אז ציפור גם טמא, אומר לא, כמו קודם מתרץ ציפור, טהור, משמע כנף לרבות עוף טמא, וחגבים. תשמע, כתוב לגבי בעלי חיים שבאו לטבע. לפני שבועיים קראנו פרשת שבוע. אז כתוב, כל ציפור, כל כנף, באו לטבע. מה אליו? כדי מקשינן, כמו ששאלנו קודם. מה זה ציפור נכנס? כל הציפורים, תיאורים ותמאים. רק תיאורים באו שבעה, ותמאים באו שניים. אבל אם כן, אם כן ציפור זה גם טמא, וכנף זה בא לרבות חגבים, לא, כי זה משנינן שבאמת ציפור זה טהור, וכנף זה עופות טמאים. ותשמע שורות אחרונות בעמוד, כתוב בעניין גוג ומגוג, ואתה בן אדם אמור לציפור כנף וכולי, היאספו מסביב על זבחי, כי אני שאני זובח לכם, ואכלתם בשר שיתם דם, מה אליו? כדי הקשינן שציפור משמע גם טהורים גם טמאים. אומרת הגמרא, לא, כדי שנינן שאוף ציפור זה רק טהור, וכנף זה כולל טמא וחגבים. תשמע, אנחנו באים לעמוד קוף מם. כתוב, ובענפוי רק נתחיל ידורון ציפור ישמעיה. בספר דניאל, פרק ד', בענפיו של האילן, במחזה שהוא רואה, ידורו ציפורי ישמעיה. ציפורי ישמעיה זה גם טמאים. אומרת הגמרא, ציפורי ישמעיה איקרו. כשאתה אומר אם נשמח, ציפורי שמיים זה כולל גם טמאים, אבל כשמדברים ציפורים בלי נשמח, בלי כינוי, זה רק תיאוריים. תשמע, כתוב פרשת סימני התרה של בהימות ועופות. כל ציפור תאורה תאכלו. אז משמע, אם כתוב סתם ציפור, היא לא תאורה. זה שם כולל. אבל ציפור תאורה זה כולל הכל. כן. אומרת הגמרא, או לא, אומרת הגמרא, תשמע קודם לא תאכלו. אומר, מכלל דעיקה גם ציפור תמיה? לא. מכלל דעיקה ציפור אסורה. אותה לא תאכלו, אבל אין הכוונה לציפור תמיה. כן. מהי אותה ציפור שכתוב צריך לאוסר אותה? היא טרפה באדיקטיב. כתוב נבלה או טרפה לא יאכל. אם מדברים בשחוטה של ציפורי מצורע, אז אם כן, שהיא אסורה בנערה. אז לומדים את זה מהסעיפה של הפסוק. טוב, אנחנו נצטרך להקדיש למחר. כן, בבקשה.
אולי לכנף הוא מתכוון שזה גם כולל הכנפים וסנאים
שאפילו. אז זה ציפורים טמאות, זה מה שהוא אמר.
זה לא ציפור.
זה לא ציפור. זה מין...